היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ממש בעוד רגע נציין 3 חודשים למלחמת חרבות ברזל, שפרצה ביום שבת השחורה של השבעה באוקטובר. לאן הולכים מכאן? זו שאלה שלאף אחד אין עליה כרגע תשובה חד משמעית. חטופנו עדיין שם, בעזה, והחמאס טרם הובס. מה שכן ברור הוא שיש מדינת רשע שמנצחת על כל התזמורת הזו סביבנו, וזוהי איראן. ולצידה, מדינה כמו קטר משחקת משחק כפול ומסוכן. גם ממנה את חמאס וגם מתווכת ראשית במסע ומתן על החטופים. מי שמכיר את השחקנים האלה מאוד מקרוב מזה שנים רבות, הוא יוסי כהן, שכיהן כראש המוסד ממש עד לא מזמן, בשנים 2016 ועד 2021. עוד לפני כן הוא היה ראש המל"ל, המטה לביטחון לאומי. בשיחה שקיים עמו באחרונה דרור מרמור בוועידת ישראל העסקים של גלובס, יוסי כהן דיבר על איראן, על תכנון היום שאחרי בעזה, כסף קטרי וגם פוליטיקה. כמובן. אבל נתחיל עם שיחה קצרה עם כתב הגיאופוליטיקה של גלובס, דין שמואל אלמס, כדי להבין מה מניע עכשיו את השחקניות שסביבנו, ואיך נוכל להביא להחזרת החטופים הביתה. היי דין.
היי אילה.
תראה, אוטוטו אנחנו 3 חודשים אחרי השבעה באוקטובר. מה השתנה במזרח התיכון?
קודם כל, אנחנו לראשונה חוזים בתרחיש הרב-זירתיות, שדיברנו עליו באמת במשך שנים. אנחנו רואים איום, אם נתחיל מדרום, רואים איום מתימן, בראש ובראשונה, אגב, על השייט העולמי, לאו דווקא על ישראל, שזה לדעתי הכי חשוב, לא פחות מאיום כתבאמים וטילים, בליסטים וטילי שיעוד, שהוא, אני לא מבטל אותו, אבל בכל זאת, השייט העולמי כרגע זה הסיפור מצד תימן.
האיום החותי כמובן.
כמובן, כן. האיום החותי. לצד עזה יש לנו את יהודה ושומרון, פעילות של חמאס שהיא הוכוונה ממש עד לאחרונה על ידי סלח אל-ערורי, שחוסל בכלל בלבנון. הפעילות הזאת, אפשר להגיד ברמה כזו או אחרת, שאולי די שגרתית ליהודה ושומרון לכאורה, אם זה מבחינת חילופי אש, מטענים וכולי, אבל זה בעצימות הרבה 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 יותר גבוהה ממה שהייתה קודם.
וגם שמענו שהם מאוד מזדהים עם חמאס.
ראינו מראינו מצעדים.
מריעים, תומכים במה שהתרחש.
ראינו גם מצעדים שהם בעקבות חיסול סלח אל-ערורי למשל, ואפילו בעקבות כך היו שביתות ברמלה, שזה בגדול הבסיס של פתח בכלל, שאם אני הייתי בכיר בפתח, הייתי מאוד מודאג מהסימן הזה, כי זה מראה שחמאס גם צובר עוצמה בבסיסי הכוח לכאורה של פתח ביהודה ושומרון.
של הרשות הפלסטינית, כן.
נכון, של אבו מאזן באופן ספציפי.
אוקיי.
יש לנו את לבנון, שאנחנו מכירים את פעילות חיזבאללה, בעיקר לאורך הגבול, שהיא גם בעזרת כתבאמים מתוצרת איראן. יש לנו מסוריה, מיליציות פרו-איראניות, שאגב, זה לא רק חיזבאללה, בדרך כלל מדברים אצלנו חיזבאללה באזור סוריה, אבל זה לא רק. יש כל מיני מיליציות, למשל יותר קטנות, כמו פאטמיון וזיינביון, שמגיעות בכלל מהמיעוטים השיעים באפגניסטן ופקיסטן, שהאיראנים מובילים אותם באמת במשכורות רעב ומפעילים, גם בהכוונה כמובן איראנית, הכוונת חיזבאללה גם. באזור דרום רמת הגולן הם מפעילים פעילות של הברחות של קפטגון, שזה למעשה אסם שמממן חלק מהפעילות של משטר אסד.
זה אסם שעליו דובר בהקשר של מחבלי חמאס.
חלק ממחבלי חמאס בשבעה באוקטובר.
היו על אסם הזה.
היו על אסם הזה. בטווח יותר רחוק יש לנו את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שהן מאוד מאוד משמעותיות. זה מיליציות שזכר עוד למלחמה נגד דאעש, ניקח כמה שנים אחורה. אפשר להגיד שהם אפילו, התקציב שלהם מעוגן בין השאר בתקציב המדינה של עיראק. כי לכאורה הן פועלות גם תחת המשרד הביטחון העיראקי. אבל חלק מהן, רובן אפילו מהמיליציות האלה, שנמצאות תחת חשדה שעבי, שזה סוג של איזשהו ארגון כולל שתחתיו הן פועלות, רובם הם שיעים. Okay. חלקם הגדול גם פרו-איראנים, ולכן הם פועלים בהכוונה איראנית, שראינו למשל כתבם שיצא ממערב עיראק לכיוון אסדת קריש. היו עוד דיווחים שהירדנים הרתו כתבם שהעיראקים הוציאו דרום הדרך ירדן לכיוון אילת, וככה בגדול, בגדול, זה לא הכל, אבל זה מרבית הפעילות הפרו-איראנית היום.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על מערכת מאוד מאוד נפיצה, בוערת בכמה וכמה חזיתות, כשהחוט המקשר בין כל החזיתות האלה כמעט, הוא איראן. אבל עוד לא ראינו התלקחות שאפשר להגדיר אותה כמלחמה אזורית. איך נראית המלחמה והזירות הנפיצות האלה מנקודת מבטה? ומה היא רוצה? מה איראן רוצה?
איראן רוצה לבוא ולהכאיב למערב, לא רק לישראל, למערב, בנקודות שכואבות למערב. זה בא לידי ביטוי, למשל בחוטים, לחוטים. אם מבלי לזלזל באמצעים שלהם, יש להם אמצעים מסוכנים, אבל ישראל היא ממש בקצה הטווח של האמצעים הללו, שאני אגיד אחרת, אפילו היו כתבמים שלהם, של החוטים, שנפלו דרומית מזרחית לילד כי נגמר להם הדלק.
ובמקום הזה כדאי לחדד אכן שהחוטים קשורים באיראן, ממומנים על ידי איראן.
והחוטים יושבים ממש על הפתח הצפוני של באבל מנדב, שזה מיצר שלונג סטורי שורט עוברים בו 12% מהסחר העולמי.
תעלת סואץ.
למעשה דרומית לתעלת סואץ, okay. מתעלת סואץ מתחברים לים האדום, okay. מאחרי באבל מנדב כבר הים הפתוח לכיוון האוקיינוס ההודי. וניתן רק לשער כמה זה מכאיב לאירופים באופן ספציפי, שכל הסחר שלהם ממזרח הרחוק מגיע דרך באבל מנדב, ואם הוא חסום וענקיות הספנות לא עוברות שם, זה הדבר שהכי חייב למערב, וזה בדיוק מה שהאיראנים רוצים. בפילוסופיה שלהם, שאגב יצר אותה עוד קאסם סולימני, ובנה אותה במשך שנים עד שחוסל בבגדד, לפני כארבע שנים, הוא רצה ליצור את התרחיש הרב זירתי מתוך מקום, שכולם ישרתו את האינטרסים של איראן, ואיראן תוכל להגיד, אני לא עושה כלום. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שאיראן מכווינה אותם, מאמנת אותם, מממנת אותם. בסופו של דבר, הכל הוא איראן, הכל זה הוראות איראניות, רק מה? זה לא אני.
אוקיי, אז כרגע היא רוצה להכאיב, ויש התלקחות של כמה וכמה זירות, והסיטואציה היא מודלקת, אבל עדיין לא בוערת. למה לא לקחת את זה לשלב הבא? זאת אומרת, למה להישאר במקום הזה? איך זה משרת אותה? במקום פשוט להגיד, אוקיי, יש לי איזושהי מטרת על. אולי תוכל להגיד מה היא, ולשם אני חותרת. למה להישאר בשלב ביניים הזה?
מטרת העל של איראן זה שלא תהיה ישראל. בואי נקרא לילד בשמו, אולי זה לא נעים למאזינים שלנו לשמוע את זה, אבל זו המציאות,
נכון.
Let's face it. זו מטרת העל. וברגע שהאיראנים רואים, למשל עוד לפני שביעי באוקטובר, שהחברה הישראלית, בואי נגיד את האמת, לפחות הייתה, אפשר גם לדיין הזה, הייתה משוסעת. נראיתה חלשה מבפנים. אני חושב שהטעות של האיראנים הייתה שכנראה הם לא מכירים מספיק את החברה הישראלית. שהחברה הישראלית, ואנחנו ראינו את זה היטב, ברוח ההתנדבות, במילואים, בהכל, שבשורה התחתונה, אם אני ימני, שמאלני, לא משנה מה.
אני
בסופו של דבר רבוא, אני אחבק את האח שלי או האחות שלי. שלא משנה מה הדעות הפוליטיות שלהם, כי זה גודל השעה. וזו הייתה הטעות של האיראנים, בכך שהם אפילו את המיליציות, אף שצריך להגיד, ככל הנראה, זה העמדה שלי, חמאס, לא עד כדי כך התקנו את האיראנים, לגבי השביעי באוקטובר. ברור שהאיראנים ידעו על האימונים, סיפקו אמצעים, ידעו הרבה דברים על ההכנות, שאגב, ההכנות האלה גם היו בסרטונים של חמאס גם לפני שביעי באוקטובר. זה לא שהחמאס כל כך הסתיר את האימונים האלה. זה רק עניין של פירוש. אני, לתפיסתי, חושב שלו האיראנים היו יודעים מראש על השביעי באוקטובר, הם היו מפעילים בו זמנית את חיזבאללה, כי אז, במרכאות, איכות הפעולה, הייתה אפילו הרבה הרבה יותר חמורה ממה שאנחנו ראינו בשביעי באוקטובר.
אבל דין, בכל רגע נתון הם יכולים להפעיל את חיזבאללה, וכנראה שהם לא רוצים כרגע לחסל את מדינת ישראל.
הם לא רוצים, כי למעשה חיזבאללה את אלמנט ההפתעה הפסיד. חיזבאללה, בכלל האיראנים, הם לא רואים הבדל מהותי בין אזרח ישראלי לחייל צהל, או ללוחם בכוחות הביטחון הישראלים. וברגע ש... כבר ישראל השיגה אחורה את האזרחים, ומצד שני באמת תגברה בצורה מאוד מאוד משמעותית את הגבול הצפוני, אלמנט ההפתעה של חיזבאללה כבר נעלם לחלוטין.
כן, אבל אתה יודע, לו באמת הייתה מתבצעת פה מתקפה שהייתה יכולה להביא את ישראל ממש על הברכיים, על פי החלומות הרטובים של איראן, ברור שהיא הייתה בתגובה חוטפת מכה שאולי לא הייתה מתאוששת ממנה מצד ארצות הברית למשל.
אני לא בטוח בזה.
מאזן אימה שהיא מודעת לו.
אני חושב שהאיראנים יותר ממה שמבינים את ישראל, הם מבינים את החברה האמריקאית, מבינים את הפוליטיקה האמריקאית. בואי נשאל שאלה. יש לנו קואליציה בהובלת ארצות הברית כשבועיים, אולי מתקרבים אפילו לשלושה. מה הקואליציה הזאת השפיעה בים האדום? הקואליציה הזאת בכנות לא השפיעה על כלום. היא אולי הפיכה אופטימיות, אבל בואי ניקח בתור איזשהו מקרה בוחן את חברת מרסק, חולשת על 15% מהשוק העולמי במחולות. בשורה התחתונה מרסק הייתה אופטימית, הייתה הראשונה מצד אחד לבטל את המעבר בים האדום, אחר כך להיות הראשונה להחזיר, ועכשיו היא הראשונה לבטל כבר פעם שנייה. אז מה זה אומר? זה אומר שהאמריקאים, בשורה התחתונה, חוששים בכל מצב בשנת בחירות, ממשל ביידן חושש ממלחמה כוללת, והאיראנים מבינים את זה. האיראנים רואים את זה שביידן לא יוזם פעילות התקפית, אלא הוא רק מתגונן ורק מגיב ורק מספק הגנה אווירית. כך לא ייפטר המשבר בים האדום. וזה ממחיש לנו כמה ממשל ביידן חושש מאוד ממלחמה כוללת מול איראן בעקבות הבחירות הללו.
טוב, אז בעצם מה שתיארת עכשיו זה מאזן נעימה. אני חושבת שבאמת אף אחד מהצדדים כרגע לא רוצה שתיפתח מלחמה אזורית, ככל הנראה. הזכרנו את איראן, לפחות אנחנו מבינים ברמת האידיאולוגיה והמטרות איפה היא עומדת. קטר מאוד מאוד מבלבלת, אנחנו דיברנו עליה גם פה בצוללת, מצד אחד ממנעת חמאס, מארחת את ההנהגה על האדמה שלה, מצד שני המטווחת הראשונת, הכי דומיננטית במסע ומתן על החטופים הישראלים, כמובן בקשר קרוב עם מדינות המערב. ואנחנו תכף נשמע את יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, אומר על קטר שהיא המתווכת האפקטיבית היחידה, ואחר כך נבוא איתה חשבון. אז מה דעתך דין על האמירה הזו? האם נכון לנקוט בגישה הזו לדעתך? ומה הסיכוי להחזיר את החטופים? יש עוד כ-130 חטופים שנמצאים בעזה לצערנו.
בואי נתחיל עם המטרה העליונה. המטרה העליונה זה להשיב את כל החטופים. אם יישאר חטוף אחד בעזה למדינת ישראל בעיניי, אין זכות קיום. אני אומר את זה במילים קשות, אבל באמת זה מטרה שהיא מאוד בסיסית, גם אם היה חטוף שהוא רק חייל, מדינת ישראל מחויבת אליו. אבל ברגע שמדינת ישראל נכשלה כישלון חרוץ בהגנה על אזרחיה, למדינת ישראל המחויבות העליונה שלה היא קודם כל שחרור החטופים, עוד לפני ריסוק חמאס, שגם הוא קריטי לחלוטין. אין על כך עוררין. אז חשוב לי כן להתחיל בנקודה הזאת. עכשיו לגבי קטר. מצרים היא כמובן משפיעה מאוד מעצם מיותה גבול הדרומי של רצועת עזה. אבל קטר, הייתי אומר את זה, אם לא משחק משולש, אפילו משחק מרובע אולי שהיא משחקת.
אני אמרתי משחק כפול.
לכן אני אומר, זה אפילו משחק משולש או מרובע. קטר, מתחת לפני השטח, כבר שנים מנהלת יחסים עם ישראל, זה גם לא איזה סוד, אנחנו ראינו את זה גם בעברות המזומנים.
בוודאי, מזוודות הכסף, הן באישור ישראלי ואירופי.
זה מוכיח מהזווית הישראלית. בואי נסתכל מהזווית האמריקאית, ממש עכשיו לפי דיווח ב-CNN, הנוכחות האמריקאית בבסיס קבע בקטר הולכת להתארך ב-10 שנים, וזה נשמר בשקט. האמריקאים, בגלל הסיטואציה הזאת עם קטר, באמת לא כל כך הבליטו את זה. בשורה התחתונה זה דלף בסוף. מהזווית הפלסטינית, איסמעיל הנייה ועוד הרבה בכירים לא מבוטלים של חמאס יושבים בדוחה. המשחק המשולש הזה, עוד אפשר להרחיב אותו באמת להמון המון זוויות, קטר משחקת בכל המגרשים. בעיניי זה מה שהתכוון יוסי כהן, שקטר בכל התקשורת הרב-מימדית הזאת שהיא מנהלת, יש לה את היכולת להפעיל את העוצמה הכי משמעותית. ואם קטר תבוא לאיסמעיל הנייה ותגיד לו, עכשיו אתה משחרר, עכשיו אתה מגיע להפסקת אש, עכשיו אתה מגיע לחילופי שבועים, זה יקרה. גם לקטר יש את האהבה הזאת לזה שאנחנו המתווכים, ולכן בעיניי גם כן משחקים על זה. יכול להיות שזה מה שהתכוון יוסי כהן כשהוא אמר, יבוא היום שנבוא חשבון.
כן, ראוי מאוד לבוא חשבון עם מדינה שאנחנו מבינים את המשמעויות של הקשר המאוד הדוק וחזק מול חמאס לאורך שנים. אבל אתה יודע, יש אמירות שלפיהן, אם היינו מעבירים את הכוח דווקא לידי מצרים כמתווכת, שיש לה את היכולת להפעיל השפעה על מעבר רפיח, אולי זה היה יותר אפקטיבי.
נשאלת השאלה אם היא רוצה. בואי נדבר עובדות, אפילו לא דעות. ההתעצמות של חמאס, חלק ערי ממנה אפילו, הגיע באמצעים שהוברחו ממצרים. כשמצרים רוצה, מצרים יכולה. בואי נסתכל על התקופה של בערך אזור סבירת העוצמה של דאש. אזור 2014-2015. היה איזשהו שיתוף פעולה, מוקד דאש בסיני, זה צפון מערב סיני, קרוב לעזה, וככה חמאס עזרו להם חלק בשתיקה וחלק באמת בפעילות. מה המשטר הסיסי עשה? אני לא אומר שזה בסדר, כי גם פגעו שם בתבועה ובחקלאים ובהרבה דברים. הציפו שם את הכל, הקריסו את המנהרות, הקריסו את הכל. למה? כי הם רצו. אם המצרים רוצים, המצרים יכולים אפילו, מדברים עכשיו על הקמת מכשול תת-קרקעי, קרקעי, במעורבות אמריקאית, האם המצרים, אם המצרים רוצים, גם את זה לא צריך.
זה מה שאני אומרת, שאולי מצרים יש לה אפילו מנוף השפעה יותר משמעותי.
אבל אולי לא רוצה.
בפוטנציאל.
אם היא הייתה רוצה, זה היה קורה עוד קודם לכן. לכן, ברור שעדיף לישראל מצרים על קטר, כן. עדיף לישראל?
בטח, אבל יש לנו, זה לא, יש אבל לנו בכל זאת שהסכם שלום עם ישראל.
אבל זה לא כליל השלמות. Mm-hmm. כלומר, זה לא תשובה של 1 או 0. התשובה היא אי שם, הייתי אומר, מה שפחות גרוע. מה שפחות גרוע זה מצרים. לגבי החטופים, השאלה הגדולה קשורה למצב שבה שרוי יחיא סינואר. שסביר להניח גם שהוא באיזה מנהרה עמוק בתוך האדמה. או שהוא ימות וזה יקל על ישראל, כי הוא באמת, אפילו במושגי חמאס, גורם ניצי במיוחד. או שהוא יגורש בסוג של מודל פתחלנד מלבנון בשנות ה-80, וזה גם תמורת החטופים. או שפשוט עזה תתרסק לחלוטין כבר. ונשאלת השאלה איפה ירצה יחיא סינואר להיזכר בהיסטוריה. אם נשווה אותו למשל לסלח אל-עארורי שחוסל, סלח אל-עארורי תמיד אמר אני רוצה למות שהיד, במרכאות קיבל את המתנה הזאת.
גם יחיא סינואר כנראה רוצה למות שהיד.
בדיוק. וחלק מהשאלה לפחות יופנה לסינואר, כי למדנו שלזרוע המדינית של חמאס אין ממש השפעה למה שקורה בעזה, כי אם הייתה השפעה, היה לנו הפסקת אש עם הרבה יותר חטופים עוד הרבה קודם, בזכות ההשפעה של קטר.
אוקיי, אז אתה אומר כרגע שגורם מפתח הוא באמת הסוגיה של יחיא סינואר, אם נצליח לחסל אותו, או להגיע לאיזושהי הבנה אחרת שתוציא אותו מהמשחק.
כל עוד סינואר או לא מחוסל, או לא מגיעים להסדר קבע, ככל שזה יימשך, הסיטואציה הזאת של ה-in-between הזאת, זה רק יפגע בחטופים. לכן זה או שהוא מחוסל, או שהוא מגורש. נוכחות של סינואר בעזה לא יכולה להימשך. כל עוד היא תימשך, החטופים יישארו בידי חמאס.
כן, טוב, אני מקווה שזה יקרה מוקדם ככל האפשר.
אמן.
ובואו נעבור עכשיו לשמוע את השיחה, שקיים ממש באחרונה, דרור מרמור, עם ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן. דין שמואל אלמס, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שלום, בוקר טוב יוסי.
בוקר טוב.
ובואו, אנחנו חוזרים לשאלות הדגלים, שאלה אני חושב שהיא מהותית לך, אבל גם מהותית אולי לעם ישראל, ובואו נפתח בשאלה כמה אנשים בקהל, תאר לעצמי שזה לא הסקר הראשון שאתה רואה ועושה, כמה אנשים רוצים לראות את יוסי כהן משתלב בפוליטיקה. כחול זה רוצה, לבן זה בינתיים לא. טוב, אני חושב שהעם אמר את דברו, אז כבר, אז אני לא אשאל אם החלטת האם אתה רץ, אבל החלטת עם מי אתה רץ?
טוב, בוא, אתה מפתיע אותי מאוד, אבל הפתעות זה חלק מחיינו בעונה הנוכחית. אני חייב להתחיל דווקא עם מה ש...
שהפתעתי ראש מוסד לשעבר, אני ארשום את זה ברזומה, אבל אני לא מאמין לך שהפתעתי אותך, זה בסדר.
תרשום לך ברזומה, אני אתמוך בזה. אני רוצה להתחיל במה שחיים היקר סיים, כי הנגיעה היא נגיעה מאוד מאוד אישית, ומשפחת מרק זאת המשפחה... שלי, אלה בני דודיי, שאומנם יצאו, אכן יצאו מאותניאל, אלחנן קלמזון, וגם פדיה, אחד נהרג בתוך רצועת עזה, השני בקרב...
פדיה ישב לך על הברכיים בהלוויה של אביו, זיכרונו לברכה.
שנרצח על ידי חמאס, סיפור טרגי מתמשך לצערנו הרב, אני חושב שהדבר הזה מטלטל מאוד. אני, לשאלה הממוקדת המפתיעה שלך, עוד לא החלטתי, יש התלבטויות רבות לפני שנכנסים לפוליטיקה בישראל, זה לא דבר פשוט, לא דבר שאיננו, שהוא בלתי אפשרי, אבל צריך לחשוב היטב לפני שעושים את זה.
אם וכאשר, נגיד שזה עדיין היפותטי, במפלגה קיימת או במפלגה חדשה?
נדבר על זה כשזה יקרה.
אוקיי, אז עכשיו בכל זאת, כשזה יקרה, הציבור בסוף בסוף לא מכיר את יוסי כהן, והחשאיות בעצם זה הביוגרפיה שלך, אז זה נורא נחמד שהם רוצים שתצטרף, אבל בוא, כדי שנכיר אותך, אני אשאל אותך את השאלה הכי קשה, שהיא באמת יושבת על החציון הישראלי. אתה לא חייב להאריך מדי, אבל בעד או נגד מדינה פלסטינית?
אני חושב שהדיון הזה של המדינה הפלסטינית, שכולם נורא רוצים לעסוק בו, מאוד רוצים לעסוק לו בימים האלה, הוא הדיון הלא רלוונטי עכשיו. אני חושב שבימים שבהם אנחנו נלחמים, כל אחד...
כבר פוליטיקאי, בקיצור.
אני לא פוליטיקאי, אבל תן רגע לענות. בסיכומו של דבר, אני חושב שאנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד קשה. השבעה באוקטובר תפס את כולנו בהפתעה, אסטרטגית, מצבית, כל אחד יבחר לעצמו שוב את הניואנס שלו, איך הוא רואה את גודלה של ההפתעה הזאת, ההפתעה הזאת מטלטלת, וכזאת שאנחנו לא יכולים להמשיך מבלי לטפל בה, בשוך הקרבות, בתחקירים ובוועדות, אחרי המלחמה. ובעת הזאת, אני חושב שמה שנכון לעסוק בו, הוא לא האם תקום מתישהו בעתיד מטילה פלסטינית, אני חושב שאם היית מרים כאן דגלים כחולים ולבנים, על מי חושב עד, ומי חושב, או מי תומך, או מי לא תומך במדינה הפלסטינית, יכול להיות שהקהל הזה היה חצוי, יכול להיות שאחרת כרגע, אני חושב שהדיון הזה לא צריך להתנהל בעת הנוכחית. אין לנו מספיק זמן לעסוק בזה גם בימים שאחרי. מה שמדינת ישראל רוצה וצריכה כרגע, לפחות מבחינתי, שני יסודות. הם עולים גם מתוך הטקסט המאוד מאוד כואב ומצמרר, האנושי של חיים ילין, ויש כאן שני יסודות מאוד מאוד חשובים בעיניי שצריך לטפל בהם, לפני הטיפול במדינה הפלסטינאית העתידית, אם או לא. וזה השבת הביטחון המלא לכל אזרחי ישראל, הדבר שצריך לעסוק בו, ולעסוק בו באינטנסיביות, העניין הזה של אובדן תחושת הביטחון. העובדה שעדיין 120 אלף מתושבינו לא נמצאים בבתיהם, דרום וצפון כאחד, חלקם כבר נקראו לחזור לבתיהם, והם לא רוצים לעשות את זה עדיין, בשל התחושה הזאת. גם חלק מהיישובים עדיין הרוסים, חלק מהבתים עדיין שרופים, חלק מהתשתיות לא באמת קיימות, וחלקם בשל התחושה. אני חושב שלפני שנעסוק בעניינים אחרים, אנחנו חייבים לעסוק בהשבת ביטחון מלא, מלא, לכל אזרחינו. ידע...
אפרים אומר, לא יהיה יותר צבע אדום בעוטף, זה החלום שלו, זה ישים בכלל?
אני חושב שזה, אני חושב שהדרישה הזאת היא דרישה נכונה. אני חושב שהדרישה הזאת היא דרישה נכונה, צריך לתת לצהל כרגע לבצע את המיטב שהוא יכול לבצע ברצועת עזה. אנחנו מתעוררים, הולכים לישון כל בוקר עם לוויות של יום האתמול, עם הכרזות על חללים ביום המחר. הדבר הזה תופס את כולנו, כולל כאמור בני משפחה וחברים מאוד מאוד קרובים. ומכאן ואילך אנחנו צריכים לוודא שצהל ישלים את המשימה בתוך רצועת עזה. משיושלם הפן הביטחוני, וכאן אני מאוד מתחבר עם מה שחיים אמר, ואנחנו מדברים ונפגשים, חייבת להיות אחדות לאומית מזהרת.
אוקיי, עוד נדבר קודם על אחדות.
אבל אני רוצה לומר את זה עכשיו.
אוקיי.
כי לפני שאנחנו נדבר על, על האיך ועל המה, ועל איך נתארגן ומה נעשה, צריך לזכור שחייב להיות כאן ציר, במידה רבה מבחינתי חזוני, שאומר, יסוד אחד הוא יסוד הביטחון, היסוד השני הוא יסוד האחדות. מה שהיה, הוא לא מה שיהיה, זה לא רק בעוטף ישראל, או לא רק מול חיזבאללה בצפון, אלא גם בתוכנו.
אז בוא נחזור לביטחון. והיית ראש המוסד, אותו מוסד שלמעשה טיפח את הקונספציה, היה התחקיר של הניו יורק טיימס רק השבוע, שמראה איך מדינת ישראל, איך המוסד, ראה בעצם שכסף עובר לעזה לטובת המלאך. התמכרנו, התמכרתם, התמכרת לשקט?
ממש לא. קודם כל, התחקיר של הניו-יורק טיימס לא מדויק, אבל לא כאן המקום לתקן אותו. הם פנו גם אליי באופן לא ישיר לקבל תגובה, ולא רציתי לתקן את התחקיר, כי הדבר הזה איננו מעניינו של הניו-יורק טיימס לעסוק
אגב,
בו,
אבל הוא כן ישיר, מעניינם. אגב, זה עוד ישיר, אמרו שאתה פירקת את יחידת צלצל, שהעסקה
כן,
בלוחמת...
אני יודע מה הם אמרו. אני בהחלט יודע מה הם אמרו.
אולי הקהל פה.
אפשר לתקן חלק מן הדברים גם בקהל הזה, אבל צריך להסביר את עבודת המוסד. המוסד פועל על פי מדיניות ממשלת ישראל והקבינט המדיני-ביטחוני. המוסד לא ממציא את המדיניות בעצמו, הוא יכול להיות שותף לה, הוא יכול להיות מתנגד לה, הוא יכול להסכים לה. לא כאן אפרט מה אמרנו לאורך כל הדרך. יחד עם זאת, אני חושב שכבר נטען ונאמר, גם על ידי, גם אתמול, שהנושא הזה של מה שנקרא אצלנו לוחמה פיננסית, טופל לפניי ולאורך כל הקדנציה שלי, בעוצמה רבה מאוד. הכסף שהוא עבר, לרצועת עזה, כחלק שנטען בצדק מקונספציה שהתבררה לנו כולנו כשגויה, היה חלק ממדיניות לאומית, אחד, ודבר שלי לא נועדה לחזק את החמאס, צריך להבדיל, וזה מה שניסינו לעשות, במנגנון שכתבו לנו שירות הביטחון הכללי, והמתאם הפעולות הממשלה בשטחים, המתפ"ש, מה שנקרא, איך הכסף, זה שהוא עבר, לא רק כסף, גם ציוד הוא עבר, עשרות, מאות מסעיות ליום, הוא עברו, על עשרות אלפי עזתים נכנסו למדינת ישראל, אלה לא חשבנו שהם לא חמאסניקים או שבק, חשב שהם אינם חמאסניקים, היו מנגנונים שונים, מורכבים מאוד, אני מודה, כולם תפחו בפנינו בצורה שלא תתואר, כדי לייצר סוג של קואקזיסטנס, גם לטובת יישובי הדרום ובכלל לטובת מדינת ישראל, אל מול האוכלוסייה העזתית. נתבדינו לחשוב, שהדבר הזה מסייע, אני דרך אגב, כבר אמרתי באקזיט שלי מהמוסד בזמנו, לפני למעלה משנתיים וחצי, כבר אז אמרתי שזאת הייתה מבחינתי טעות. טעות לתמוך אולי, טעות לשתף, את הארגון בקונספציה הזאת, אבל כאמור, הקונספציה הייתה שגויה.
ובמסגרת האחריות שנדרוש מהפוליטיקאים ונדרוש מצהל, צריכים לדרוש אותה גם משאר גורמי הביטחון?
כל אחד, אני חושב שתרם את חלקו ביושר, מתוך הבנה ביטחונית מעמיקה, ומתוך מי שעשה כמיטב יכולתו לשפר את הביטחון של מדינת ישראל, וחס וחלילה לא שום דבר אחר, ייקח אחריות גם על הדבר הזה. וכמובן, מצפונם של חלקנו כבר הביע את הדאגה ולקח אחריות מלאה, אנשים שאמרו את הפומבית, ומי שלא, אנחנו עוד מצפים לכך.
זאת אומרת, אתה מצפה מראשי המדינה להניח את המכתב התפטרות כשהמערכה תסתיים לצורך העניין, אולי לפני אפילו.
זה לא מה שאמרתי, אני לא מצפה לזה, אוקיי? אני לא יודע אם אתה מצפה לזה, אבל אני לא מצפה לזה. אני חושב שבמידה, רבה אנשים שלקחו חלק בכל המערכה הגדולה הזאת וניהלו את כל המערכות הגדולות האלה בזמן המשבר הנוראי, חייבים, צריכים לקחת אחריות.
אוקיי, אז בוא נחזור לסוגיית הביטחון לעזה. דיברת על זה, שהביטחון חייב לחזור. בוא נדבר תכלס. דיברנו בימים הראשונים על מיטוט החמאס. אני חושב שכולנו רואים חדשות, שומעים חדשות, פותחים כל בוקר בחדשות הנוראיות. מיטוט החמאס זה בכלל יעד אפשרי?
הגדרה גדולה, שנכתבה דרך אגב בימים המאוד מאוד ראשונים של הקרבות, או בימים הראשונים עוד לפני שנכנסנו למערכה הקרקעית, אני חושב שהיא אמירה גדולה מפני שהיא חייבת להיות מתורגמת למשהו מעשי. צהל כל יום, כל לילה, בשעות האחרונות, וגם בכל 70 ומשהו ימי הלחימה האחרונים, עובד כדי להשיג את היעד שציינת. אני רוצה רגע לעשות איזה הבדלה, איזה ספליט מסוים בין החמאס האידיאולוגי לבין החמאס הצבאי. נתחיל עם מה שלדעתי אי אפשר לבטל. לצערנו הרב, את החמאס האידיאולוגי לא נוכל לבטל. הוא יישאר שם, הוא נוכח שם, הוא נוכח שם באג'נדה שלו, הוא נוכח בכל מקום. לא נוכל להגיד לאנשים, אתם מתבקשים מאחר ואנחנו עכשיו מפרקים את תשתיות רצועת עזה או הצבאיות, לחדול מאמונתכם. אני לא מאמין שהדבר הזה אפשרי. מצד שני, מיגור תשתיות החמאס הצבאיות הוא אפשרי בהחלט. אנחנו צריכים אורך נשימה, אנחנו צריכים לתמוך בצהל, אנחנו צריכים להקשיב קשב רב למה שאומרת לנו ידידתנו החשובה מאוד ארצות הברית. דיברנו הרבה מאוד על שעונים, על טיימרים, שעוני חול, ולאפשר לנו, בזכות מגעים מאוד מתוחכמים עם המנגנון האמריקני, לסיים את המערכה, כשמנגנוני החמאס הצבאיים לא קיימים יותר ולא מאיימים על יישובנו, עד כדי חיים ילין, כמו שאמר, not even one פצמר.
ומה ימנע מחיים ומשפחתו ובאנשים בעוטף לא לחשוש שהמנגנונים האלה ייבנו בחדש? אתה אומר בעצמך, החמאס יישאר שם עם האידיאולוגיה.
בוא נדבר על מה שאני לא רואה שמספיק דנים בו, וזה נקרא האנד גיים. יש בימים הראשונים למערכה, לשם התנדבתי בעצם לעזור לקבינט המלחמה. איך מטפלים ביום שאחרי? אמרתי מלחמה, עניינו של צהל, של משרד הביטחון. אני רוצה לטפל בדבר הבא. איך אנחנו בעצם מאפשרים קודם כל לצהל לגמור את המערכה כשתשתיות החמאס לא קיימות? מצד שני, לא להיכנס למערכה מאוד מאוד מורכבת שלא תמלט אותנו מהכותרת הלא רצויה של אסון הומניטרי על אזרחינו. והדבר הזה שנקרא היום שאחרי, היומיים שאחרי, האנד גיים, בעיניי אני לא רואה אותו עדיין נוכח. מה אני הייתי רוצה לראות, או מה אני ממליץ לקבינט המלחמה לעסוק בו? קודם כל, לעסוק בקומה האסטרטגית. דבר מאוד חיוני, יש לנו היום במזרח התיכון שותפים רבים שרואים איתנו עין בעין את הצורך למגר את החמאס. צריך לומר את זה ביושר. זה לא העבר, זה ההווה. מדינות רבות במזרח התיכון, חלקן חתמנו איתם, הסכמי אברהם וכן הלאה, הסכמי שלום מעודכנים, חלקם נמצאים איתנו בקשר, נקרא לזה מתחת לרדאר, אבל בקשר אפקטיבי, גם מדינות שאינן מדינות שלום, אחרות שלא צריך לציין אותן כרגע, כולן כאחד רוצים שאנחנו נסיים את החמאס על כל תשתיותיו. יחד עם זאת,
הצבאיות.
הצבאיות. יחד עם זאת, ניתן בהחלט להביא ולייצר קואליציה יותר מתוחכמת מרק לא אלה, אלה בוודאי לא ייכנסו, איתם לא נעבוד, זה בלתי אפשרי, ורק צהל יכול, אני, אם יורשה לי, חושב אחרת, טיפה יותר אסטרטגית ארוכת טווח, ולעשות שוב איזושהי הבדלה בין שלב הלחימה, שבו אנחנו נמצאים כרגע, והוא חייב להימשך, לבין יצירת מציאות ביטחונית אחרת ברצועת עזה, שלא משקיעה את צהל בבוץ העזתי. כולנו זוכרים, כולנו בוגרים את הבוץ הלבנון, אנחנו לא רוצים לחזור לאותן תמונות, לאותה תופעה, זאת בעיניי.
אז מי יושב מחר? מחר הגענו לאנד גיים שאתה מדבר עליו, אין יותר M16-1 ברצועת עזה, מי שולט ברצועה?
אני מעריך שאנחנו צריכים לייצר קואליציה בין ערבית, כמובן בתמיכה אירופאית, מערבית, כזאת, שמאפשרת לכוחות נכונים, כוחות נכונים, גם בשילוב הרשות הפלסטינאית, לחזור לרצועת עזה, כמו שרצינו את זה בעבר. בעבר, דרך אגב, דבר שלא מטופל כרגע, הוא לא מטופל כרגע גם בתקשורת, כי פחות מכירים את האירוע הזה. היו ניסיונות רבים להחזיר את הרשות הפלסטינאית לרצועת עזה, גם אחרי שחמאס השתלטה על הרצועה ב-2007. הדבר הזה קרה. היו מאמצים כאלה. לא חמאס רצו, וגם הרשאפ לא בכך היה מסוגל. יכול להיות שבימי אבו מאזן אנחנו לא באמת רואים איזשהו רשאפ עם יכולות חיסול קיני טרור כרגע בתוך הרצועה, אבל אנחנו רואים את פעולתם הלא מושלמת כמובן. לעתים נראית אגומה ולא אפקטיבית ביהודה ושומרון. אני חושב שאנחנו חייבים לייצר מנגנונים שנותנים איזשהו אופק ברצועת עזה, כמו שאני קורא לו, מציאות ביטחונית אחרת, שאיננה רק צהל יכול.
אז לא אנחנו ולא הם, אתה אומר איזשהו גורם בינלאומי,
כן.
בין ערבי, הם אתה אומר, אבל בעידן
שאחרי. אבל בתמיכה בין ערבי, תראה, הדבר הזה קודם כל להסביר. מה שקורה כרגע ברצועת עזה, גם מבחינה שלא לא דבר שרצינו אותו, אבל ההרס והחורבן שיש ברצועת עזה, בצדק אנחנו עושים אותו כדי למגר את יכולות החמאס, דבר שידרוש מאות מיליארדים. הדבר הזה לא יכול להיות באחריותה של מדינת ישראל. מדינת ישראל בכלל בעיניי לא תרצה, אני גם לא ממליץ, שאנחנו מעטה ניקח אחריות על 2.3 פחות או יותר מיליוני עזתים, ניתן להם הספקה ומים ותשתיות וחשמל ואוכל ובריאות וחינוך ואמבולנסים, ומה, אני לא מציע שאנחנו ניכנס לזה. אני כן מציע שהקומה האסטרטגית של מדינת ישראל תתחיל לעסוק ביום שאחרי, תוך כדי שאנחנו עושים מאמץ אילאי להביא פנימה גם מדינות ערביות שנוכחות מאוד מאוד קרוב אל הרצועה.
מדובר על זה שאתה איש למשימות מיוחדות שנתניהו שלח, כבר פורסם על קטר, זה בין השאר כדי לגבש קואליציה כזאת?
זאת הייתה חלק מהמשימה.
אוקיי, בוא נדבר רגע על סוגיית החטופים שכואבת לכולנו, קשה לכולנו, סיסמת כולם תמורת כולם, מתחבר אליה, שמבין שהיא עושה נזקים.
קודם כל, אני לא מכיר שיש קונספט כזה שנקרא כולם תמורת כולם, שאנחנו או חמאס מציעים. הייתי מאוד מאוד שמח, ואני בקשר עם משפחות החטופים, אלה שיקיריהם עדיין נמצאים ברצועת עזה, וגם כאלה כבר ששוחררו ויקיריהם ברצועת עזה, או כאלה ששוחררו ויש להם הרבה מה לומר, אני עדיין עוסק בדבר הזה באופן די אינטנסיבי, יש לומר, ואני דורש יחד איתך, או יחד עם כל הקהל הקדוש הזה, את החזרתם של כל החטופים והחטופות הביתה. זה איננו עניין פוליטי, זה איננו עניין להתפצל אודותיו, זה איננו עניין לחלוק אודותיו דעה מכאן או דעה משם, זה עניין מהותי, צודק ונכון, ערכי, בליבת הערכים של מדינת ישראל, להחזיר את כל החטופים והחטופות הביתה וכמה שיותר מהר. כל מי שהיה שם יתאר לך מצב שרידותי על גבול הבלתי אפשרי, פיזי ומנטלי. עד כדי דקה אחר כך אתה לא יודע מה יקרה לך, דיברתי עם יותר מאחת שחזרה משם, והדבר הזה כמובן איננו דבר קל, וצריך להניח שלחטופינו עוברים שם סוג של גיהנום מתמשך. לכן כל המאמץ הלאומי המדיני של הארגונים צריך להיות גם מול קטר, ונבוא חשבון עם קטר אם תרצו, כי תכף תעלה השאלה, אחרי המלחמה. עכשיו זאת המתווכת האפקטיבית היחידה לצד מצרים שיכולה להביא לנו את החטופים הביתה. לעשות כל מאמץ להביא את כולם. לא בכל עסקה אנחנו שולטים במאת האחוזים. לא בכל הצעה אנחנו שולטים במאת האחוזים. יש מצב של הצעות הדדיות והסכמה על משהו ששני הצדדים מקבלים אותו. צריך לזכור, אנחנו דנים ומדברים עם השטן, ערכים אינם מגדר העניין שם, וכל הדבר הזה צריך ללקח גם בחשבון שאנחנו אומרים כמה קל או כמה פשוט להגיע לעסקאות, זה ממש לא המצב.
ונראה שבתורת המשחקים הוא מבין יותר מאיתנו אפילו. אפרופו מתווה אנשים שהוא דוחב, הוא יודע ללחוץ אותנו. כן, אנחנו...
נתת לי חיסור ציון גבוה מדי, לו היה באמת לומד את תורת המשחקים, או את הצופן דווינצ'י, או משהו שקרוב לכך, הוא היה מנסה לשער מה קורה עם הצלחתו רבה מדי, והוא לא ידע לתכנן. ואני חושב שהוא מופתע מגודל ההצלחה לצערי, הוא לא ידע לתכנן עד כמה מדינת ישראל יכולה לשנות את כללי המשחק, ובעצם להגיע לחורבן אמיתי, גם שלו וגם של הטרוריסטים שאיתו.
אז בואו נדבר עכשיו על החזיתות האחרות, כי לצערי יש לנו בעיה לא רק בדרום, כמובן בצפון, לבנון וסוריה, אנחנו רואים כל יום, בדרום בכלל לקחתם בחשבון שהחות'ים פתאום התהפכו עלינו, שסגירת הים האדום, שבעבר הייתה עילה למלחמה, תעבור יחסית באופן כל כך רגוע.
קודם כל אין ספק שהחות'ים נכנסים אולי לראשונה לתודעה הישראלית. אני מכיר את החות'ים, לא באופן אישי, אבל אני מכיר את הטריטוריה הזאת, אני מכיר את הטריטוריה התימנית. אם תסתכלו על ההיסטוריה של מלחמת תימן, גם היא, וצריך לומר את זה, מונעת מהצורך השיעי של איראן לייצר בצפון המזרח התיכון סוג של חזון של הסהר השיעי, the Shiit Crescent, איך שהם קוראים לו, וגם מדרום עד למטה לתימן, כי החות'ים הם שיעים במוצאם. יש להם אוריינטציה שיעית. תימן השתלטה בעצם על הגזרה התימנית, יצרה מלחמת אזרחים, שבין תימן הסונית לחות'ים התימנים השיעים, העבירה לשם אמל"ח מוכר, גם באוניות, גם דרך אומן, שהיא בעצם הדרך לחצות את מפרצי הורמוז, לעבור את הפנייה מערבה ולהעביר אמצעי לחימה, דבר שנלחמנו בו יחד עם ארצות הברית בחורמה, בעוצמה גדולה מאוד, והמלחמה הזאת היא מלחמה מתמשכת. כל אמל"ח, אתה צריך ללכת?
לא, להפך. אני מבקש זמן.
כל אמל"ח חוטי שנורא לכיווננו, מוצאו מאיראן. הכתב"מים שרואים, טכנולוגיה, או שזה היה TOT, או שזה היה Made in Iran properly, שהוא רוברח גם מהים וגם מהיבשה לתוך תימן עצמה. אין ספק שהאיום הזה הוא איום, הוא לא רק בעיה ישראלית. חופש השייט הוא תמיד בעיה בינלאומית, ואין ספק שאנחנו, יחד עם מדינות העולם, חייבים לחזור ולטפל בזה.
והזירה הצפונית?
בזירה הצפונית אני לא ממליץ כרגע אחד לנחש מה נסרה למתכנן לעשות, על להיות ערוך לכל תרחיש, וצהל נמצא חזק מאוד על בהונותיו, רואים אותו, עומד גבוה ואיתן, מסכל ונלחם בעצם כל יום, כולל קורבנות לצערנו הרב לכוחותינו, גם מכתבמים, גם מירי של קורנטים, כמו שראינו על קיבוץ ססה לפני 48 שעות פחות או יותר.
אנחנו מגיבים נכון?
אנחנו כרגע מגיבים נכון, אלא אם תשתנה החלטה, אני מקווה שהיא לא תשתנה בעת הנוכחית, של לייצר באופן מלא חזית שנייה. העובדה שאנחנו מרוסנים במידה רבה ויש איזה מהלך תגובתי, וחיזבאללה מרוצן במידה רבה ויש גם ממנו איזשהו מהלך תגובתי למעשים שלנו, הוא בעיניי הדבר הנכון. נגיד בסוגריים, לו נרצה למגר את יכולות חיזבאללה, אני סמוך ובטוח שביכולות של צהל זה קיים, אלא מהי, ודרך אגב זאת אנלוגיה מצוינת לחשוב עליה, איך יכול להיות שארגון טרור שהנשק הכי מתקדם שלו הוא RPG או משהו כזה, יכול להפתיע מדינה שעוצמתה הצבאית היא לא תתואר, מעבר ל-F-35 וצוללות ועוד ועוד ועוד, ספינות מלחמה, כל מה שהיה ברשותו, שלא היה ברשותנו באותה מערכה נוראה של השבעה באוקטובר, הוא אלמנט ההפתעה. ולא אוסיף, אם נרצה, ונרצה לנצח באופן יותר נחרץ, יכולות אחרות שמאיימות עלינו, ונחשוב שזה הנכון לעשותו, הרי שצריך לזכור שאנחנו גם צריכים ללמוד להפתיע, ולא רק להגיב.
אבל הנה, ביום שאחרי, חיים ילין יחזור לבארי, איך נחזיר את תושב מרגליות, כשחיזבאללה, אנחנו מחכים שהוא יפתיע אותנו, לפני שאנחנו מפתיעים אותו.
בסוף לבנון השנייה,
1701,
כן, החלטת מועצת הביטחון 1701, בעצם גרמה לסוג של שביתת נשק או הפסקת אש טוטלית והסכמה בינינו לבין המדינה הלבנונית. יש הבדל מהותי, אפשר לדבר עליו בהרחבה, אבל אני רואה שזה
פעם יזרע. כן, כן, כבר נוספים בי.
יש הבדל מהותי בין ארגון טרור ששולט בטריטוריה לבין ארגון טרור שוהה בתוך מדינה ריבונית. לבנון היא מדינה ריבונית, את ההסכם לא חתמנו עם חיזבאללה. גם לא את הסכם הגז הימי, גם זה לא נחתם עם חיזבאללה, זה נחתם עם לבנון הריבונית. יש לכן אחריות ללבנון, ולכן אתה רואה למשל את הנשיא מקרון הצרפתי, ומדינות נוספות מנסות לעבוד ולשכנע.
וזה לא ישראבלוף, בסוף נסראללה.
ישראבלוף זה בוודאי שלא, זה יכול להיות חיזבאללה בלוף, אבל אני חושב שנכון...
עובדים על עצמנו, הם לא עובדים על עצמנו.
לא עובדים על עצמנו, אבל נכון לדעתי לשאוף כרגע, לרגיעה מבוססת 17-01.
אוקיי, רגע, לפני קטר ולפני שבאמת דוחקים בי מדי, אני חייב לשאול, הזכרת קודם את האמל"ח הענק שנכנס לפה, גם בצפון, גם בדרום, בסוף בסוף, מי שעוצם עיניים זה גם המדינות הידידות שלנו, ממזרח, מדרום, מצרים, ירדן, תגיע השעה גם לבוא בדרישות גם אליהם? האמל"ח הגיע לעזה דרך מצרים, אם אני מבין.
האמל"ח הגיע לרצועת עזה בהרבה מאוד דרכים, חלקם נלחמנו בעצמנו, גם בתקופתי, כל השנים בתוך הארגון, אם אתם זוכרים מבצעים בים סוף, מבצעים בסודן עצמה, מבריחי האמל"ח דרך אגב שהגיעו, עשו את כל הדרך, נכנסו מבאבל מנדב, איפה שעכשיו החוטים ככה קצת מקשים עלינו, עולים את ים סוף, עוצרים בפורט סודן, פורקים אמל"ח, חוצים את...
בואו נדבר על הנתיב המצרי, בכל זאת.
גם, אז הנה אני בא לשם. גם חוצים את מדבר סיני ומבריחים את האמל"ח הזה פנימה. מלחמה שנלחמנו בשיתוף פעולה הדוק עם המודיעין המצרי, שאותה אני מכיר טוב. כאמור, זה לא היה ציר ההברחה היחידי. מחסני האמל"ח והנשק שקרסו יחד עם קריסת קדאפי בלוב, מהווים לא מעט מהצירים האלה, גם הימים וגם היבשתיים. אין ספק שמצרים, גם אנחנו, צריכים לעשות יותר כדי למנוע החדרת אמל"ח פנימה לרצועה.
אוקיי, הזכרת את איראן, ראש הנחש הגדול באמת, שבינתיים לא זז יותר מדי. נוח לו שהתימנים עושים את העבודה, שבחמאס עושים בחיזבאללה. אגב, דיברתי קודם על זה שאולי עצמנו עיניים, אולי התעסקנו יותר מדי בגרעין האיראני, ולא הבנו שהם מחמשים ככה את הגדרות?
קודם כל, זאת האסטרטגיה האיראנית. האסטרטגיה האיראנית היא לבנות גבול עם מדינת ישראל, מבלי שיש לאיראן גבול עם מדינת ישראל, והיא עשתה את זה לצערנו הרב בהצלחה. הארגון היחידי שאיננו שיעי, שמתוחזק על ידי איראן כלכלית, ואלה הלוחמה הפיננסית שעסקנו בה, הוא ארגוני הסוניה של חמאס ושל הגאפ, של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. שם פתאום איראן סולחת, כן, לקאט השנייה, ותומכת...
יגיע הרגע שנצטרך להתמודד עם איראן עצמו.
אנחנו מתמודדים עם איראן כל הזמן. המטרה של המוסד לאורך הרבה מאוד שנים, הייתה לדחוק ולמנוע ולסכל עד כמה שניתן את היכולות של הגרעין הצבאי האיראני. אני חייב להזכיר כל הזמן לעצמנו שאנחנו חייבים להמשיך ולהיאבק בדבר הזה, כי זה, על פי הגדרת כל גורמי הביטחון, הוא עשוי, עלול להיות איום אסטרטגי עד כדי איום קיומי. השאר לא. אני לא חושב שאנחנו באיום קיומי כרגע. אני חושב שנוכל לנצח את החמאס ואת הגאפ ואת חיזבאללה. הם לא יגיעו למצב, וצריך גם לתת כאן שמץ של תקווה, ויש כזאת, הם לא יגיעו למצב שבו מדינת ישראל חס וחלילה תהיה אפילו קרובה להשמדה או לאיום קיומי. איראן לא יהיה בידה. פצצה גרעינית, זה עלול להיות המצב, ולכן אנחנו צריכים להילחם בדבר הזה במלוא עוצמתנו.
יש דרך למנוע את זה? שנה, שנתיים היא כבר שם.
חייבת להיות דרך למנוע את זה.
אוקיי, okay, רוצה... חוזר רגע לשאלת קטר דרך שאלת המוסד. אתה יודע, אני חושב שבאינטואיציות של כולנו, כששואלים אותנו על המוסד, המוסד זה בחורינו המצוינים שיוצאים לכל נקודה על פני הגלובוס, ומספרים לנו איך אנשים שהלכו לישון בלילה לא קמים בבוקר. במקום זה, בשנה, שנתיים, שנים אחרונות, החמאס נראה כמו אלה שיוצאים לעשות מסעים ומתנים מול קטר, מול מדינות אחרות. בוא תגיד לנו שאני לא צריך לישון בשקט בקטר, על בכלל, על, אתה יודע, מנהיגים אחרים לא דיברנו, אבל מתי נראה את המוסד חוזר עם ההצלחות שהכרנו פעם? ואם זה בכלל יעד עדיין.
מציע שתראיין את, את המראיין הבא, אם הוא רוצה לבוא. אני לא... קשה לי להתכנס...
חמאס כיעדים.
חמאס, על פי פרסומים זרים, ונכון, כאן אנחנו בפורום מאוד אינטימי, אין מצלמות והכל סלולרים לא עובדים, אז אנחנו פעלנו, לפחות בתקופתי, בעוצמה מאוד 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 משמעותית כנגד ארגון החמאס בחול. זה היה המנדט שאני כתבתי אותו בתוכנית העבודה הרב שנתית של המוסד, ועל פיו פעלנו. יש לצד האסטרטגיה המוסדית פרופר, יש גם אסטרטגיה לאומית. כמו שאמרת, בחורינו, דרך אגב, גם בחורותינו, המצוינים והמצוינות, לוחמים ולוחמות.
ודאי.
צריך להזכיר את זה, זה לא רק... כן?
אתה צודק.
זה לא רק... כן, זה יחידות מעורבות, משולבות, פועלים בכל הגלובוס, איפה שצריך, בסיכון חירות וחיים, כדי להגיע לתוצאה ביטחונית טובה יותר, לשלום כל אזרחינו. והדבר הזה קורה... as we speak.
המלחמה יכולה להיגמר כשסינואר ואני החיים?
שני אנשים שונים בטריטוריות שונות. נכון. נשאיר את הנקודה של יחיא סנואר יותר סגורה. יחיא סנואר צריך או להיעצר, להיקלה, לחזור לכלא ולהיות נידון ל-1400 מאסרי עולם.
כתנאי לסיום המלחמה.
לא אמרתי כתנאי לסיום המלחמה. ניסיתי. או למצוא שם את מותו, אין ספק שהוא בר מוות.
אוקיי, בוא נסיים בכל זאת. בשאלה של היום שאחרי, אתה יודע, חיים דיבר על זה שחייבים לבנות פה את הערכים מחדש. התחלנו את השאלה אם אתה עומד להגיע לפוליטיקה. אני חושב שכולנו פה יודעים שהפוליטיקאים של אתמול, אנחנו רוצים לראות פוליטיקאים אחרים מחר. יש לך תמונה בראש של היום שאחרי, או שנחזור לריב כמו קודם?
אמרתי את זה, אני אגיד את זה שוב. לצד ההישג הביטחוני הבלתי מתפשר שאליו אנחנו חייבים להגיע, אנחנו חייבים להגיד גם את שהיה לא יהיה, גם בתוך הקהל הישראלי. אם אנחנו לא נעבוד יחד, אם אנחנו נמשיך להתנגד אחד לשני, גם על דעות ועמדות, הרי שאנחנו לא נוכל לנצח גם את העתיד שלנו. וכדי להגיע לעתיד טוב יותר, אנחנו חייבים להגיע לאחדות מדגם אחר לחלוטין.
יוסי כהן, תודה רבה. אם וכאשר תלך לפוליטיקה, אני מאחל לך ולנו שתביא פוליטיקה אחרת. תודה ובהצלחה.
תודה רבה, בוקר טוב.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים, או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לי מייל בהילה, H-I-L-A, מקף אמצעי W, at globs, G-L-O-B-E-S, .co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. ונאמר לסיום שוועידת ישראל לעסקים של גלוב בשנת 2023 נערכה בשיתוף בנק הפועלים והפניקס ובחסות מטה, שופרסל, בזן, אמדוקס, פגאיה, אנרג'יאן, MSCI, סיסקו וקרן עיניי, ובהשתתפות מקורות, חברת נמלי ישראל, נמל אשדוד ורשות החדשנות. תודה לכולכם שהזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.